קשת כל שידורי תורה. אנחנו בימי רביעי, בזה החלק השני של החורף תשע"ע, מעבירים סדרת שיעורים של הרב חיים נבון, נושאים במחשבת הלכה.
אנחנו מתחילים עכשיו את השיעור האחרון בסדרת השיעורים הזאת בנושא מחשבת ההלכה. ובשיעור האחרון הזה אני רוצה לעסוק בעמדות שונות בנוגע לקשר שבין נבואה להלכה. ואני רוצה לפתוח עם עמדתו של רבי יהודה הלוי בסוגיה הזאת. לנשווה אותה בהמשך עמדות אחרות, כמובן עם עמדת הרמב״ם. דברי רבי יהודה הלוי בסוגיה הזאת מופיעים בספר הכוזרי בהקשר של הפולמוס שהוא מנהל עם הקראים בנוגע לתוקף התורה שבעל פה. ועל זה אומר רבי יהודה הלוי במאמר שלישי של ספר הכוזרי, תורתנו קשורה בהלכה למשה מסיני, או יוצאת מן המקום אשר יבחר השם, כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים. כך אומר רבי יהודה הלוי. הוא מוסיף ואומר שכל זה תוקף התורה מירושלים מהסנהדרין בזמן שסדר העבודה והסנהדרין, הכל נשאר בהוותו ודבק בהם העניין האלוקי ללא כל ספק, אם דרך נבואה או דרך השראה אלוקית, כמו שהיה בימי בית שני. כי אילו היו דינינו אלה בזמן הגלות, לא היו נקראים מצוות ולא היו מחייבים אותנו בברכה, אלא נאמר עליהם כי הם תקנה ומנהג. רבי יהודה הלוי כבר בתחילת הפסקה משווה דיני דרבנן לדיני דאורייתא. התורה ניתנה או מסיני או מירושלים, כי מציון תצא תורה, הוא אומר. לכל אורך הפסקה, אין אצל רבי יהודה הלוי שום הבחנה בין דיני דרבנן לבין דיני דאורייתא. שניהם תורה. וההבחנה היא רק בין דינים שנתקנו על ידי הסנהדרין בזמן שיש השראת שכינה, לבין דינים שנתקנו על ידי חז"ל בזמן הגלות. כי בזמן הגלות הם לא זכו להשראה אלוקית, הם רק תקנה ומנהג. כלומר, בעיני רבי יהודה הלוי, לסנהדרין יש סמכות שלא נובעת רק מאיזו תקנה משפטית פורמלית. סמכות הסנהדרין נובעת מהשראה אלוקית שחלה עליהם. ולכן לדעתו אין הבדל איכותי בין התורה שנתן השם בסיני לתורה שהוא נתן בלשכת הגזית. בית המקדש הוא כמו הר סיני, יש בו השראה אלוקית. מה שאין כן בגלות, שאז אין השראה אלוקית. כן, זה מאוד קשור התפיסה הכללית של רבי יהודה הלוי. הוא הרי מניח שהשכל לא מסוגל להגיע לבדו לפרטי המצוות. המצוות נועדו לפעול בעולם, כמו שהוא אומר במשל התרופות, רק הקדוש ברוך הוא יודע את השיעור המדויק שלהם. ממילא עולה השאלה, איך יכולים חכמי ישראל להכריע בכוח השכל בנוגע לפרטי המצוות, אם השכל האנושי יכולתו מוגבלת בהקשר הזה? אז התשובה של רבי יהודה הלוי, חכמי ישראל לא מכריעים בשכלם, הם מכריעים בהשראה אלוקית. כיוון שהשכל האנושי לא מסוגל להבין בדברים האלה, אנחנו פה חייבים להחזיר את הסמכות הבלעדית לקדוש ברוך הוא. הרמב״ם חלק על רבי יהודה הלוי בתוקף. אגב, הרמב״ם לא מזכיר את רבי יהודה הלוי, למיטב ידיעתי הוא לא מזכיר אותו אף פעם. אין ספק שהוא הכיר את כתביו. רבי יהודה הלוי הרי חי לפני הרמב״ם. אומר הרמב״ם בתחילת הפרק התשיעי של הלכות יסודי התורה, דבר ברור ומפורש בתורה, שהיא מצווה עומדת לעולם ולעולמי עולמים, אלא שינוי ולא גרעון ולא תוספת. ונאמר לא בשמיים היא, שאין נביא רשאי לחדש דבר מעתה. והרמב״ם מדגיש שאם יש נביא שבא ואומר שהשם שלח אותו בסמכותו הנבואית לשנות מהמצוות שקיבלנו, לפרש אחרת, להבין אחרת, הרי זה נביא שקר ונשכל, מגיע לו עונש, עונש מוות. הרמב״ם מנתק כאן באופן חד וברור בין נבואה לבין פסיקת הלכה. אין שום סמכות מיוחדת לנביא בנוגע לפסיקת הלכה. עכשיו אומר הרמב״ם, בהקדמתו לפירוש המשנה, מוסיף הרמב״ם ומסביר. אם נביא שכבר עמד בקריטריונים של מבחנים מסוימים שאנחנו עושים והוכח לנו שהוא נביא, אם הוא מצווה אותנו לבטל לפי שעה מצווה מן המצוות, חייבים לשמוע אליו, חוץ מעבודה זרה. אבל אם זה לא מדובר על עבודה זרה, חייבים לשמוע או לא. כמובן, ההוכחה החזקה לזה זה מאליהו הנביא, שציווה לעם ישראל להקריב קודשים בחוץ בהר הכרמל, שמעו לו כי זה היה הוראה לפי שעה. אבל אומר הרמב״ם שם, בתנאי שהנביא בעצמו אומר זאת הוראת שעה זמנית, בתנאי שלא יתמיד אותו ציווי, שלא יאמר שהשם ציווה שיעשה כן לעולם. והנביא עצמו יצהיר על זה, זאת הוראת שעה. ומבחינת סמכותו התורנית, אומר הרמב״ם, בזה בלבד נלבדל הנביא משאר בני אדם בענייני התורה. כלומר, אין לנביא שום סמכות שיפוטית או פרשנית מיוחדת על פני שאר אנשי ישראל, חכמי ישראל בלימוד תורה, אלא בזה שהוא רשאי להורות הוראת שעה לעבור על ההלכה. אגב, גם בית דין יכולים להורות הוראת שעה לעבור על ההלכה. אבל, אומר הרמב״ם, בעיון, בהיקש, בהתבוננות בתורה, הרי הנביא כשאר החכמים הדומים לו שאין להם נבואה. והרמב״ם אומר דבר מאוד מעניין. נגיד שבא נביא לדיון בבית מדרש, וכולם מתווכחים איך לפרש פסוק מסוים, והנביא מציע את הפירוש שלו. אם הנביא אומר, השם אמר לי שהפירוש שלי הוא הנכון, לא נשמע אליו. אלא מה הנביא יכול להגיד? הנביא יכול להגיד, בסדר, השם לא אמר לי, אבל חוץ מהיותי נביא, אני גם חכם. אני יכול להשתתף בבית המדרש בכובעי כחכם ולא בכובעי כנביא. והרמב"ם מביא דוגמה מאוד מעניינת, אם עומדים 1,000 נביאים, כולם נביאים גדולים כאליהו ואלישע, הם מפרשים פירוש מסוים, ו1,000 חכמים ואחד שאינם נביאים עומדים כנגדם, אחרי רבים להטות, ואנחנו פוסקים כ1,001 החכמים שאינם נביאים, ולא כ1,000 הנביאים הגדולים. כן, כי אומר הרמב״ם, אין תורה אחרי השליח הראשון שהוא משה רבנו, ולא תוספת ולא חיסרון. לא בשמיים, התורה כולה נמסרה מהשמיים, לנביא אין שום יתרון, אין שום בשורה שממית שאנחנו מצפים שיוריד לנו משם. למה הרמב״ם כל כך חידד את ההבדלה המוחלטת בנבואה לבין פסיקת הלכה? אפשר להעלות כמה הצעות. דבר ראשון, לרמב״ם הייתה פה סיבה פולמוסית. איזה סיבה פולמוסית יכולה להיות כאן לרמב״ם? הרמב״ם מתמודד מול הטענות של הנוצרים, בעיקר של המוסלמים, שהנביא שלהם חידש תורה חדשה. לכן הרמב״ם מדגיש שאחרי משה אין שום אפשרות לחדש תורה אחרת. כן, זה מזכיר קצת דברים שכתב החתם סופר בתשובותיו באורחה עם סימן ריש חט, שאם היינו מתחשבים בנבואה ופסיקת הלכה, כל אדם היה יכול לטעון, חלמתי חלום שמותר לאכול חזיר. והתורה הייתה מתפוררת. לכן הקדוש ברוך הוא הפקיע את סמכות הכרעת ההלכה מבעלי חזון למיניהם והעניק אותה לחכמי ישראל. זה סיבה פולמוסית. אבל נראה שהייתה לרמב״ם גם סיבה מהותית. מה הסיבה המהותית, הערכית, שהייתה לרמב״ם? הפילוסופיה המדינית של הרמב״ם מבוססת על כך שהתורה היא החוקה המדינית המושלמת. זה קצת מושפע מאפלטון. כשיש בידינו את החוקה המדינית המושלמת, אנחנו לא צריכים לתוספות ועדכונים. כשאני קונה תוכנה למחשב, אני לא אגיד של יצרן כזה או אחר, אתה מתחיל מיד אחרי יומם לקבל updates, עדכונים, תלעים לתוכנה. מה זה אומר? שאתה מראש שלחו לך תוכנה לא מושלמת. תוכנה לקויה, תוכנה פגומה. אם היא הייתה מושלמת, היא לא הייתה צריכה תיקונים ועדכונים. אומר הרמב״ם, הקדוש ברוך הוא נתן לנו את החוקה המושלמת, וזאת התורה, ולא צריך לה עוד עדכונים ממרום. אם צריך עדכונים, זה חולשה של הקדוש ברוך הוא שלא יכול ליצור מראש תורה מושלמת. תורה מושלמת לא צריכה להשתנות. זה נכון שלפעמים צריך להתייחס למצבים משתנים, לפעמים יש מחלוקות וצריך לחשוב איך להכריע בהם, אבל החוקה המושלמת לפי הרמב״ם אמורה להכיל בתוכה גם מנגנונים של פרשנות, גם מנגנונים של הכרעה אוטונומי. באופן כללי, אפשר להגיד שבעולם ההלכה במשך הדורות, גישתו של הרמב״ם התקבלה יותר, אני חושב, מאשר גישתו של רבי יהודה הלוי. אבל הכלל הזה לא מוחלט. ואולי אני אדגיש דווקא את הדוגמאות החריגות, כי כולנו מכירים את עמדתו של הרמב״ם שמבדיל בנבואה להלכה. אנחנו פחות מכירים את העמדות האחרות. רבי יעקב ממרויש כתב בימי הביניים את שו"ת מן השמיים, שבו הוא כתב תשובות שהוא קיבל מהשמיים, באיזשהו גילוי נבואי או חצי נבואי לשאלות הלכתיות. ויש פוסקים שמסתמכים על דבריו בשוט הזה, גם הלכה למעשה. הרייבד כתב בכמה מקומות ביטויים שמרמזים על איזה השראה אלוקית. הרייבד בהלכות לולב פרק ח' כתב כבר הופיע רוח הקודש בבית מדרשנו מכמה שנים. ועוד בהלכות בית הבחירה פרק ו' הרייבד מתפלמס עם הרמב״ם, ובסוף דבריו הוא אומר, כך נגלה לי מסוד השם ליראיו. האחרונים דנו בדברי הרייבד. יש שהבינו אותו כפשוטו, שמדבר על איזה השראה אלוקית בפסיקת ההלכה בניגוד לרמב״ם. יש שטענו שצריך להבין אותו אחרת, שלמעשה הוא מדבר רק כמליצה בלבד. באמת מהרם בן חביב בספרו כפות תפרים על סוכה דף למדבט, כתב שלא נשתבח הרייבד שממש הופיע לו רוח הקודש בדין זה, אלא כיוון שערב לו הפירוש והחילוק שפרש, אמר כך בדרך גוזמה. כן, התגלה לנו רוח הקודש שיש בשביל. אם באמת, כן, המהרם בן חביב אומר שהאחרונים דנו איך אפשר לחלוק על הרייבד, אם זה מן השמיים, אולי דווקא בגלל זה אפשר לחלוק עליו, לא בשמיים היא. אומר בספר כפות מרים, נו באמת, זה רק גוזמה, זה רק מליצה. זה הרמב"ן הציג ברמז עמדה דומה לזו של רבי יהודה הלוי, כשהוא דיבר על הזיקה שבין חוכמה לבין נבואה. הרמב"ן בבא בתרא דף י"ב כתב שמיום שחרב בית המקדש, אף על פי שנתלה נבואה מן הנביאים, מידי החכמים לא נתלה. מסביר הרמב"ן, אף על פי שנתלה נבואת הנביאים שהוא המראה והחזון, נבואת החכמים שהיא בדרך החוכמה לא נתלה, אלא יודעים האמת ברוח הקודש שבקרבה. בעיני הרמב"ן יש נבואה שהיא בדרך חוכמה. הפער בין החכמים לבין הנביאים מתשתש, וזאת נבואה שלא נתלה לאחר החורבן. הרב קוק נשמח הרבה על הגישה הזאת, כשהוא פיתח את הגישה שלו על תורת ארץ ישראל. הוא נשמח באופן מאוד מאוד מודע על גישתו של רבי יהודה הלוי. אומר הרב קוק שאומנם הרמב״ם מאוד מאוד הדגיש את הנושא שלא בשמיים, אבל הרי אנחנו מכירים את התוספות בכמה מקומות שאמרו יש מחלוקת בזה. יש חכמים שאמרו לא בשמיים, יש חכמים שלא אמרו כך. עובדה שבסיפור אלו ואלו דברי אלוהים חיים והלכה כבית הלל, יצאה בת קול ואמרה את המשפט הזה והשגחנו בה. למה אז כן? אומר, התוספות יש בזה מחלוקת, תוספות בימות יודלת ובעוד מקומות. אז הרב קוק באגרותיו, בחלק הראשון של אגרות הראיה, כתב, הייתה נבואה מעולם פועלת גם כן על הליכות תורה שבעל פה. עכשיו הרב קוק מביא הוכחה יפהפייה, שבמשנה הראשונה של מסכת אבות, משה קיבל תורה מסיני, ומסרה ליהושע, וישוע לזקנים, וזקנים לנביאים. מכאן שהנביאים נתפסים כמסורת בחוליית השתלשלות תורה שבעל פה, משתמע שהנביאים הם נבואתם קשורה לחוכמתם. כי בלשון הרב קוק דוחק הוא לומר שרק במקרה הייתה המסורת על ידי הנביאים, ובאמת לא פעלה כלום הנבואה בזה. דחוק להגיד שהנביאים בשעות הפנאי שלהם היו גם חכמים, אבל אם הם מופיעים כמעמד נביאים, בתור מוסרי תורה שבעל פה, אמר הרב קוק, מן הסתם, יש זיקה בין נבואתם לבין הלכתם. ולכן ממשיך הרב קוק, בארץ ישראל, שהיא מקום הנבואה, יש רושם לשפע הנבואה בסדר הלימוד. כן, זה אוויר עד ארץ ישראל מחכים. אמירה מאוד שנויה במחלוקת, היום גם מפרשים אותה באופן לפעמים קצת שטחי, קצת פשטני, יש גם שחולקים עליה, אבל הרב קוק אמר, כיוון שיש זיקה בין הנבואה להלכה, כיוון שאני הרב קוק מאמץ את גישתו של ריהל, לא את גישת הרמב״ם, אם כך, יש מקום להגיד שיש הבדל בין תורת ארץ ישראל לתורת חוץ לארץ במישור הזה. תורת ארץ ישראל היא תורה שיש ביותר השראה אלוקית. יש ביותר גישה לנבואה, הרי רק בארץ ישראל יש נבואה. ולכן תורת ארץ ישראל נבדלת מתורת חוץ לארץ בהשראה אלוקית מיוחדת שיש בתוכה. מישהו יותר רמב"מיסט, יותר רציונליסט, קשה יותר להבין על מה מדברים בכלל, על איזה השראה אלוקית מיוחדת על תורת ארץ ישראל, הרי לפי הרמב"ם התורה עניין רציונלי, לא עניין שקשור בנבואה או בהשראה או בהשראת שכינה. יש הרבה חכמים שניסו להציע עמדות פשרה בין גישת הרמב״ם לגישת רבי יהודה הלוי. עמדה גישת ביניים כזאת הציע למשל החידה, רב חיים יוסף דוד אזולאי. אומר החידה בספרו אין זוכר שאפילו הרמב״ם יסכים שאם נפל המחלוקת בין חכמי הדור ואין יכול להכריע, לא מצליחים למצוא פתרון, אז מותר לשאול מהשמיים כמי מהקדושים ההלכה, ומותר לעשות כפי שיראו לו מן השמיים. כלומר, חידה עקרונית מסכים שאין לקבל גילויים שמימיים בענייני ההלכה. הוא מוסיף אבל טענה שיש מקום לגילויים מן השמיים שבאים להכריע מחלוקת בין הפוסקים שאין לנו אפשרות להכריע בעניינית. הוא מביא הוכחה לדבריו מהבת קול שהכריע במחלוקת בין בית שמאי לבית הלל. עוד הערה שנייה, הסתייגות שנייה שהוא מוסיף אחידה, יש מקום לגילויים מן השמיים גם בענייני ברור המציאות. כלומר, הרבה פעמים אומרים אליהו יבוא ויכריע את הספק, תשבי תרץ קושיות ואיבעיות. אליהו, מה אליהו יכריע? אומר החידה, הוא לא יגלה מה האמת במחלוקת בפסיקת הלכה, זה לא בסמכותו, יכול להכריע במקום שיש מחלוקת לגבי המציאות שקשה להעריך אותה, זה אפשרי. עכשיו, יש השלכות רבות למחלוקת הזאת היסודית שראינו. למשל, לפי רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי, לא ברור מה פשר האיסור בל תוסיף. כן, לא תוסף עליו ולא תגרעו ממנו, הרי מותר להוסיף. לפי רבי יהודה הלוי, גם מצוות דרבנן הם נעשו בהשראה אלוקית. אז איזה מין איסור יש בל תוסיף? הסנהדרין יושבים בלשכת הגזית, זה כמו ליד הר סיני, מקבלים בנבואה או סמי נבואה, חצי נבואה, מסרים אלוקיים. למה יש איסור לא להוסיף? והרבי יהודה הלוי בעצמו כותב במאמר שלישי בסימן למדת, ראינו מצוות שחודשו אחרי משה ונעשו תורה. למשל, שלמה קידש את החצר ואלה עולות מחוץ למזבח, עשה את החג שבעת ימים ושבעת ימים, תקנו דוד ושמואל את סדר המשוררים בבית שנעשה למצווה קבועה. שואל אותו מלך כוזר בדיוק את השאלה הזאת, מה לגבי האיסור לא תוסף עליו ולא תיגע ממנו? איך יכולים חכמי ישראל להוסיף על התורה עוד מצוות? אז החבר השיב תשובה מעניינת ולא ידועה מספיק. לא נאמרה הזרה זו כי אם להמון העם, לבל יחדשו מצוות מדעתם, ולא יתחכמו לקבוע אותן תורה לפי סברותיהם בלבד כמעשה הקראים. לכן הזהירה מה כתוב כי יקבלו רק מן הנביאים ומן הכהנים ומן השופטים. הטיעון הזה מתבקש לפי שיטתו של ריהל. כיוון שאין הבדל מהותי בין התורה שניתנה בסיני לבין התורה שניתנה מן הסנהדרין, לא חל עליהם איסור להוסיף על התורה. על מי חל איסור להוסיף על התורה? על מי שאיננו סנהדרין. על מי שלא יושב בלשכת הגזית, מי שלא זוכה להשראה אלוקית. כלומר, אנשים פשוטים כמוני וכמוכם. לנו יש איסור בל תוסיף. הרמב״ם חולק על רבי יהודה הלוי גם בנקודה הזו. רבי יהודה הלוי נתן לדברי החכמים בסנהדרין סמכות שווה לסמכות התורה. הרמב״ם לעומתו סבר שהתורה היא מושלמת. דברי חכמים לא באותו מעמד כמו דברי התורה. לדעתו, גם על דברי חכמים חל איסור בל תוסיף. מה זה איסור בל תוסיף? הרי לחכמים הם כן מותר להם להוסיף איסורי דרבנן. אומר הרמב״ם, מה האיסור בל תוסיף? הוא איסור לטשטש את הפער בין דרבנן לדאורייתא, בין דברי חכמים לבין דברי התורה. כי יש פער כזה, בין הרמב״ם יש חומה סינית, בין, כמו שיש חומה סינית בין נבואה להלכה, יש חומה סינית בין דרבנן לדאורייתא. לפי הרמב״ם, לבית דין מותר להקל על דיני התורה כהוראת שעה. ובית דין חייב להדגיש שזה הוראת שעה, ואם הוא לא מזה הוראת שעה, עובר על לא תוסיף. לבית דין גם מותר להוסיף סייגים נצחיים, דיני דרבנן נצחיים, לחומרה, לא לכולה, ובלבד שהוא מבדיל בין דיני חכמים לדיני תורה. כלומר, מתי בית דין עובר על בל תוסיף, או אם הוא מבטל דין מהתורה ולא אומר שזה הוראת שעה, או אם הוא מחוקק דין אפילו שאין בו כולה אלא חומרה, אבל הוא לא מדגיש שזה דרבנן ולא דאורייתא. בלשון הרמב״ם, בהלכות ממרים פרק ב' הלכה ט', אם יבוא בית דין ויגיד שבשר העוף אסור מדאורייתא, עובר אותו בית דין על בל תוסיף. אלא מה בית דין צריך להגיד? בשר של העוף מותר מהתורה, ואנחנו אוסרים אותו מדרבנן ונודיע לעם שהוא גזרה. אז אין איסור על בל תוסיף. מאוד הפני לשיטה הפילוסופית של הרמב״ם, שאומר בעצם איסור בל תוסיף פירושו אל תטשטש. כן? חייבים לשמור על הסמכות הנבדלת שיש לדרבנן מול סמכות שיש לדאורייתא. הנושא הבא שצריך לדון בו בהקשר הזה, זה האפשרות של טעות בפסיקה. התורה באמת מצווה אותנו לתוסרו מן הדבר שיגידו לך ימין ושמאל. למה צריך לשמוע לכל החכמים, כלשון חז"ל בספרי וכלשון רש"י, אפילו אומר לך על ימין שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימין? אז תשובה אחת פשוטה ויסודית נותן בעל ספר החינוך. בעל ספר החינוך נותן נימוק שהוא קצת מתחום הפוליטי. הוא אומר, טוב לסבול טעות אחת של בית דין, ולא שיעשה כל אחד ואחד כפי דעתו, שבזה יהיה חורבן הדעת וחילוק לב העם והפסד האומה לגמרי. אתם יודעים, לפעמים בזמן האחרון יש מין דתיות חדשה אנרכיסטית כזאת, אבל ברור שבשורשה של היהדות היא אנטי-אנרכיסטית, ורואים את זה באופן מאוד מובהק בדבריו של ספר החינוך, בתו תף צדיביו. הוא אומר שאת בסך הכל, בית דין הגדול, מה הסבירות שהם יטעו? סבירות נמוכה ביותר. וגם אם אתה יודע שהם טועים, עדיף ללכת כרצונם כדי לא לערער את תוקף סמכותם. כי אם אתה תגיד שאתה לא חייב לציית לבית דין שהם טועים, אז טוב, מתי הם בדיוק טועים? כל אחד יש את הסברה שלו, כל אחד יקום בבוקר ויגיד, נראה לי שבית דין טועים בזה, נראה לי שבית דין טועים בזה. כדי למנוע מצב של אנרכיה, חכמים קבעו, תמיד צריך לציית לבית דין. המהר"ל אוחז בתפיסה דומה. בפירושו גור אריה לתורה בפרשת שופטים. אבל הרמב"ן הסביר בכיוון אחר. הרמב"ן אמר, קודם כל, זה לא ממש טעות. כן? הקדוש ברוך הוא נתן לחכמים סמכות חקיקה, לא רק סמכות פרשנית. אם חכמים קבעו הלכה מסוימת, אפילו אם שיקול הדעת שלהם לא היה נכון, בסופו של דבר זה ההלכה האמיתית. אנחנו ניתנה סמכות לקבוע מה ההלכה האמיתית. מה שהם קבעו זאת ההלכה האמיתית. לכן לא יכול להיות שאתה עושה משהו נגד ההלכה אם אתה מציית לבית דין. אבל בסוף דברי הרמב"ן עולה כיוון שני. הוא אומר, כי רוח השם על משרתי מקדשו ולא יעזוב את חסידיו, לעולם נשמרו מן הטעות ומן המכשול. לפי כיוון החשיבה הזה, גם כשנראה לך שבית דין טועה, למעשה הרבה יותר סביר שאתה טועה ולא הם. כי לבית דין יסיעת הדשמיים מיוחדת. ושוב, זו השלכה של תפיסת רבי יהודה הלוי, שגם תפיסת הרמב"ן. וכאן אנחנו רואים את ההשלכות של התפיסה הזאת. אם מאמינים שיש זיקה בין הלכה לנבואה, זה נותן תוקף מיוחד להכרעות של בית דין. גם רבי יהודה הלוי אוחז כמובן בתפיסה הזאת. כן, אומר רבי יהודה הלוי, לא תיתכן אצלם הטעות בהיות חוכמתם רבה. ובהיות מספרם רב מאוד. וחלקה בא להם מפרט קושעם התפרי, חלק מחוכמתם, חלק נקרא להם בעמלם. אבל ההיילייט של הכוזרי בנושא הזה, במאמר שלישי סימן מם א', הוא אומר, כי הללו מקבלים סיוע מן השכינה. כמו הוא מזכיר הרבה סיבות למה לא תיתכן את הטעות אצל הסנהדרין. זה גדולי החכמים, הרבה חכמים יושבים ביחד, קיבלו ירושה מאבותיהם, מרבותיהם, סיוע מן השכינה. זה בסופו של דבר הנימוק הסופי והמכריע. האמונה בהשראה האלוקית מבטיחה לא רק חסינות מפני טעות בהלכה, היא יכולה להבטיח גם חסינות מפני טעות במציאות. ומהשילוח על פרשת שופטים, אומר, יש הבדל בין דין אמת לדין אמת לאמיתו. דין אמת זה שאתה פוסק לפי שורת ההלכה. ההלכה למשל אומר, תאמין לשני עדים ולא לאחד. אבל יכול להיות שאתה מאמין לשני עדים, והם שקרנים, יכול להיות שאתה לא מסרב להאמין לעד אחד, והוא דובר אמת. אז זו סייעתא דשמיא מיוחדת, שזה נקרא דין אמת לאמיתו. דין אמת לאמיתו זה אומר שדיין, שדן בפועל, בהלכה מסוימת, יש לו סייעתא דשמיא שגם לפי המציאות הוא ידון דברי אמת. ולכן אומר מאה שילוח, אסור לדון בדיני אומות העולם, כי אפילו שידין הוא דין אמת, אין להם סייעתא דשמיא שהוא יצא לאמיתו. כלומר, אפילו אם יש בית משפט של האומות, שדנים בדיוק לפי אותם חוקים כמו חוקי ההלכה, להם אין את הסייעתא דשמיא של אימכם בדבר המשפט, שהקדוש ברוך הוא מבטיח שיצא דין אמת לאמיתו. אפילו אם החוקים נכונים, זה לא מתאים למציאות. כלומר, יש גם לדעתו איזה מין השראה אלוקית, מעורבות אלוקית מיוחדת בפסיקת הלכה. אגב, יש חכמים שאומרים בגלל זה שאותה השראה אלוקית או סייעתא דשמיא מיוחדת באה לידי ביטוי דווקא בפסיקת הלכה למעשה. ולכן אם יש מחלוקת למשל בין שוט הראש לבין פסקי הראש, עדיף לנהוג לפי שוט הראש. כי שוט הראש זה מקרה שהוא הלכה למעשה, והייתה בו סייעתא דשמיא יותר גדולה מאשר בספר התיאורטי של פסקי הראש. לא על כולם זה מקובל, לא מוסכם ההבחנה הזאת, אבל יסודה באמת בתפיסה שגם בלימוד תורה וגם בפסיקת הלכה יש מקום להשראה אלוקית, יש מקום לסייעתא דשמיא, ואפילו יש לה חשיבות גדולה בפסיקת ההלכה. יוצא מזה שאמת הכלל של לא בשמיים היא של נבואה והלכה הרבה פחות מוחלט עם מה שנדמה לנו. יש את הרמב״ם שהוא בית מוביל והוא דומיננטי והוא שולט בשיח ההלכתי בנקודה הזאת. לצידו יש את הגישה של רבי יהודה הלוי שגם הוא מאוד משפיע וגם בשיטתו הלכו רבים. והוא כן רואה זיקה בין הנבואה להלכה ממילא בין השראה אלוקית להלכה. המחלוקות האלה מגיעות עד ימינו משפיעות על דרכי לימוד עד ימינו. באמת, יהיה רצון שמתוך הבנת מחשבת ההלכה, נזכה כמובן ללמוד את ההלכה ולקיים את ההלכה, לשמור ולעשות ולקיים, שגם לנו יהיה בזה סייעתא דשמיא, אם לפי שיטת הרמב״ם, אם לפי שיטת רבי יהודה הלוי, שהקדוש ברוך הוא יעזור לנו ללמוד את תורתו ולקיים אותה, בעזרת השם.